ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. הם היו בשנות ה-20 לחייהם, שניהם סיימו תואר בכלכלה והתחילו לעבוד בבנק. מהר מאוד הם הפכו לזוג ונישאו אחרי שנתיים. קלאסיקה של ילדים טובים שההורים מממנים בחלקים שווים את החתונה ועוזרים לזוג הצעיר לרכוש דירה עם משכנתה בתנאים טובים של עובדי בנק. ההתחלה נראתה מבטיחה, אבל כבר אחרי 5 שנים היה ברור שהיא כוכבת והוא פחות. הקידום האיטי שלו צרם מאוד אל מול הקידום המהיר שלה, ולמרות שהם לא עבדו באותו סניף, היה ברור שקשה לו לחיות עם הפער המקצועי ביניהם. היא הבינה את הקושי והחליטה להתפטר. אמא שלה לא הבינה איך עוזבים משרה כזאת טובה בבנק, אבל ידע שאם היא רוצה לחיות חיים נורמליים, כדאי שתמצא עבודה אחרת שבה פערים ביניהם לא זועקים כל כך לשמיים. ואכן, היא התחילה לעבוד בבית השקעות, וגם שם עשתה חיל. ככה זה שאת כוכבת, את כוכבת בכל מקום. הייתה לה הבנה מעמיקה בשוק ההון, והיא ידעה לחזות מהלכים באופן מעורר השתאות, תכונה שהופכת אותך למנהלת השקעות מופלאה. קראוי ליכולות שלה, ועל מנת לשמור אותה במקום העבודה, היא זכתה לבונוסים מעולים שהלכו ותפכו מדי שנה. בהתחלה הם סגרו את המשכנתה, ובהמשך הם רכשו עוד 2 דירות להשקעה, והכל מכספי הבונוסים שהיא קיבלה ביד רחבה כל רבעון. ואז היא קיבלה הצעה להצטרף כשותפה לחברת השקעות קטנה. כשהיא סיפרה לו, התגובה שלו הייתה ממש קשה. אני לא מוכן בשום אופן שאת עשית הצעד הזה. מי את חושבת שאת? לכל עצמאי יש סיכון. את תצטרכי לחתום על ערבויות, תהיה לך אחריות אישית לניהול הכספים, את יכולה למצוא את עצמך מקבלת תביעות של מיליונים. אני לא מוכן לזה בשום אופן. כשהרמתי גבה ושאלת מה היא בכלל שואלת אותו, היא אמרה שאי אפשר לעשות כלום בבית בלי לשאול אותו, ושהוא לא בן אדם רע, אבל הוא אובססיבי וחולה שליטה. ובכן, מסתבר שכבר מתחילת הקשר ביניהם, הוא דרש ממנה עירום מוחלט, זאת אומרת אמון מוחלט. אותו ניתן להשיג לפי מה שהוא חושב לשיטתו, רק באמצעות שליטה על המרחב האישי שלה כולו, פיזית, וירטואלית וגם נפשית. הוא לא הבין למה היא סוגרת את הדלת במקלחת ובשירותים, וסבר שזה לגיטימי להביט בה כשהיא מחליפה טמפון. כשהתנגדה, הוא כל כך נעלב ולא הבין איך יכול להיות שהיא מתביישת מהאדם שאמור להיות הכי קרוב אליה. עד שהיא חשבה שאולי הוא צודק, והדחיקה את תחושת אי הנוחות שטיפסה במעלה גבה בכל פעם שהוא נכנס להתקלח יחד איתה בלי שהוא זמן, או שהוא פתח את הדלת בשירותים כדי לדבר איתה על משהו שהיה ממש דחוף לו. מלכתחילה, עוד כשהיא פתחה חשבון פייסבוק, הוא דרש שזה יהיה חשבון משותף, ובשנים האחרונות היא בכלל לא הייתה פעילה מהבושות. הוא דרש וקיבל את כל הסיסמאות שלה, למייל, לטלפון, לאינסטגרם, לקופת חולים, לחברת אשראי, והוא חלש על כל המידע. וגם הוא העיז להעיר לה שהיא מוציאה יותר מדי. העיז. וגם השליטה הנפשית שלו בה הייתה כמעט טוטלית. הוא הקטין אותה. הוא עשה לה גז לייטינג. הוא הפך וסובב כל דבר עד שהיא באמת פקפקה בצלילות דעתה. היא חשבה שאולי יש לה הפרעת קשב, שהיא לא מצליחה לתפוס דברים עד הסוף, שהיא מבולבלת, שהיא חולת נפש כמו שהוא נהג לחנות אותה מעת לעת בשיא הרצינות. הקטע עם השליטה הזאת, שהיא לא יכולה להגיע ללב. אי אפשר לשלוט באהבה ואי אפשר לשעבד מישהו לאהוב אותך. והיא כבר כמה שנים לא אוהבת אותו ולא נמשכת אליו. והוא מרגיש ורק מנסה להגביר את השליטה שלו בה ולהפוך אותה לכנועה יותר, אבל הוא לא הצליח לשלוט לה על הלב. הלב שלה היה ריק ושומם מאהבה רומנטית. לפני 2 חודשים היא פגשה באיזה כנס בלונדון את טרן שעובד בתפקיד מקביל בחברת השקעות בריטית. הם שוחחו ארוכות ואז קבעו לשבת בבר של המלון בערב, ולא נפרדו עד סוף הכנס. גם הוא נשוי והוא גר בכלל בניו יורק, והיה ברור לשניהם שהקשר ביניהם הולך להיות מאוד מאתגר, וגם היה ברור לשניהם שהם לא מתכוונים לוותר עליו מצד אחד, או לפרק את המשפחה מצד שני. וכשהיא חזרה, כמובן שפרצה ביניהם מריבה עזה. הוא טען שהיא לא הייתה מספיק זמינה לו, ושהיא אימא גרועה, שהשאירה אותו 5 ימים עם הילדים. היא ענתה לו שנמאס לה מהדיבור הזה שלו, ואז הוא דרש ממנה למסור לו את הטלפון, ומה הוא גילה? הוא גילה שהיא שינתה את הקוד. וואו. שערי הגהנום נפתחו. אם את לא תתני לי את הקוד, אנחנו מתגרשים, ואת הולכת להצטער על היום שפגשת אותי, הוא הודיע לה בזעם. כבר שנים אני מצטערת על היום שפגשתי אותך, ואם אתה רוצה להתגרש, סבבה, נתגרש, היא ענתה. נהיה שקט. הוא ממש ממש לא רצה להתגרש, והוא לא היה רגיל לא לתגובות כאלה ולא לגבולות. ולמה בעצם נשארתי איתו עד עכשיו, שאלתי אותה כשנפגשתי איתה השבוע. והיא סיפרה שכבת להורים גרושים, היא עשתה כל מה שהיא יכולה כדי לא לפרק לארבעת הילדים שלהם את המשפחה, והייתה מוכנה ממש להקריב את עצמה עבור זה. והיא גם לא התכוונה לפגוע בו עם איראן או לפרק את המשפחה. למעשה, מאז אותו כנס הם לא נפגשו, הם רק ניהלו תקשורת וירטואלית שהרטיטה לה את מיתרי הלב והכניסה לה תקווה לחיים. היה לה ברור שהסיכוי שגם איראן יתגרש ושניתן יהיה לממש את הקשר איתו נמוך עד לא קיים. אבל מאז שהיא שמה לו גבולות ולא אפשרה לו לקבל את קוד הכניסה החדש לטלפון, הוא דווקא נרגע למראית עין והוא לא הציק לה בעניין הזה, אבל הוא הפך למאוד מאוד כעוס ומתוסכל בבית. הילדים פחדו ממנו מאוד, הוא העיר להם על כל דבר, הוא עשה טרור בבית, אם הם סטו במהלך אחת מקווי האורך והרוחב שהוא צייר על עולמם, היא ראתה איך ילדיה הופכים ליותר ויותר כנועים, צייטנים ומרצים, והלב שלה נחמץ. אלא שהתגובה שלו להצעה שהיא קיבלה להיכנס כשותפה לחברת השקעות קטנה, העירה אותה לגמרי, והבינה שהיא לא יכולה להמשיך לחיות ככה, ושהאחזות שלה במסגרת המשפחתית לא באמת עושה טוב לילדים, ושהניסויים האלה ככל הנראה במסלול התרסקות, ואם הם ממילא עומדים להתגרש, עדיף להתגרש לפני השינוי ולא אחריו. היו הרבה דברים שהיה לי חשוב שהיא תבין. נתחיל דווקא בערן. לא בטוח שערן יישאר בחיים שלה אחרי הגירושים, כי המאזן ביניהם משתנה, וזה אומר שיכול להיות שהלב שלה יישבר. בכל מקרה, היה לו, כמו לכל אדם שנכנס לנו לחיים, תפקיד להאיר לה את הלב ולהזיז אותה מקשר רעיל ומרעיל. ולשאלה שלה בעניין מזונות, לא רק שהיא לא תקבל מזונות ילדים מבעלה, לאור העובדה שהיא מסתכרת הרבה יותר ממנו, יש איזשהו סיכוי שהיא תצטרך לשלם לא מזונות, אם הוא יגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה. ולכן כך הסברתי לה, אם לא נגיע להסכם, כדאי לשקול להגיש דווקא תביעת גירושים ולכלול בה את חלוקת הרכוש ואת מזונות הילדים, דווקא בבית הדין הרבני. ברבני הזדעקה? אם הוא יגלה שבגעתי בו אני אשאר בלי כלום, זה דבר ידוע, אני לא יכולה, הוא יגיד שאני בוגדת. ממש לא הרגעתי אותה. והסברתי לה שהרכוש ממילא רשום על שם שניהם, אז היא לא יכולה להיפגע בחלוקתו, שמזונות אישה בכל מקרה לא תקבל, כי תודה לאל יש לה הכנסה מאוד גבוהה והיא מרוויחה יותר ממנו ומרוויחה ולא תלויה בו לפרנסתה. הכתובה ממילא לא רלוונטית בתיק הזה. ואז סיפרתי לה על לקוחת עבר עם סיפור דומה שניהלה מסע ומתן לגירושים במשך 2. כשהגיעה אליי, שכנעתי אותה להגיש תביעת גירושים כרוכה לבית הדין, על אף שבעלה יודע היטב שהיא מנהלת רומן כבר הרבה זמן, הם היו פרודים כבר 2. במהלך 2 היא עשתה הכל כדי להגיע להסכם, והוא איים עליה כל הזמן שהוא לא הולך לתת לה גט. אמרתי, תקשיבי, אם יש לו עורך דין שמבין עניין, הוא לא יגיד שבגדת בו, זה תהיה טעות, ואם הוא כן יגיד, הם יכריחו אותו להתגרש ממך במקום. בעלה לקח עורך דין בעל שם שלהפתעתי עשה את הטעות והגיש כתב תשובה רווי הכפשות ותיאורי בגידה. בדיון הראשון שאלו אותו הדיינים אם הוא מסכים לבקשת אשתו להתגרש, והוא ניסה לסרב ואמר רק אם נגיע להסכם, הם אמרו לו ככה, אם רק חצי ממה שכתבת נכון, אתה חייב לתת לגט היום, ואנחנו נפסוק בשאר הנושאים בהמשך. וכך היה, הם התגרשו באותו יום, נפסקו לה מזונות זמניים לילדים, מזונות שהיא הייתה מוכנה לוותר עליהם במסגרת המסע ומתן, והלקוחה אמרה לי, אני מתה מפחד שלא יהיה לי כוחות להתמודד עם זה, אבל אני אעשה מה שאת ממליצה. היא אמרה וחתמה על מסמכים להגיש בקשה ליישוב סכסוך, מתוך תקווה שאפשר יהיה לנהל מסע ומתן ולהתגרש יפה. ובערב התגלגל עליי שיר שנכתב לפני כמעט עשור על ידי פלג שיר, ואלה דמעות בעיניי, ושלחתי לה אותו שתיזכר בכוחות שלה וקבלו גם אתם. כולנו אספנו לתוך שקית חיינו את השברים של הלב שלנו, כי גילינו שאהבה יכולה להכאיב יותר מכל מכה חזקה. כולנו צחקנו לפחות פעם אחת עד שכאבו לנו השרים של הלסת, עד שנתפסו לנו השרים של הבטן, עד שהתעייפה השמחה מרוב מאמץ. כולנו הרמנו ידיים וויתרנו לעצמנו יותר מפעם אחת, כי לא האמנו מספיק בכוחות העצומים שמסתתרים בתוכנו.